ברוכים הבאים אל מאחורי הקראים, הפודקאסט שיכניס אתכם אל מאחורי הקלעים של הקראים, השברים והפציעות של ספורטאי העילית. הפודקאסט שייתן לכם הצצה לצדדים הפחות מוכרים של הקריירות שאתם כולכם מכירים. הרגעים הכואבים, המלחיצים והמרגשים שלפעמים עיצבו אותם ועשו אותם למי שהם. אנחנו יותם פרי ונמרוד מלר, שני פיזיותרפיסטים שבאים מעולם הכדורגל בליגת העל ונבחרת ישראל, וכיום עובדים יחד בפיזיופרו. הקליניקה הגדולה והמתקדמת בארץ לטיפול ושיקום ספורטאים מכל הסוגים והרמות. ננסה לחשוף בפניכם עולם שלם שמתרחש ברובו הרחק מעיני המצלמות ולתת לכם הצצה לעולם המרתק הזה שנקרא רפואת ספורט. אז בואו הצטרפו אלינו למסע המרגש הזה ובואו נכיר את האורח הבא שלנו.
פלקון על הנקודה הלבנה. לי פלקון שם את הכדור ברשת. נבחרת ישראל 2 גיאורגיה 0. השער הזה מגיע מנקודת הפנדל.
אתה יודע, אני מה זה שמחה בשביל לי פלקון אחר.
אנחנו יוצאים לדקה 62 של המשחק, הנבחרת שלנו, נבחרת ישראל, על היתרון של 2-0, כובשת את השער מספר 11, לי פלקון.
אני מאוד שמחה שבאמת שהיא כבשה, ואני מצפה.
1-2. ברוכים הבאים למאחורי הקראים. האורחת הבאה שלנו היא אורחת מאוד 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 מיוחדת. השם השני שלה זה סימה. זה השם האמצעי, שני, לא יודע. ילידת משמר העמק.
קיבוץ?
כן,
קיבוץ.
קיבוץ,
גם
כן.
אני.
באמת?
יחסית שכנים.
זה לא,
טוב, סליחה, אני אחר כך.
זה לא פודקאסט קיבוצי.
אנחנו נחזור לזה,
ידעתי למה אני אוהב אותך. אוקיי.
אוקיי.
תודה.
היא אחת מהשחקנות היחידות ששיחקה באירופה, אולי בין הראשונות מביניהן, שיחקה בבונדסליגה ואף הגיעה עד לאוסטרליה. יש לה 46 הופעות בנבחרת ישראל ושבעה שערים. לדעתי כבר לא חלק מהנבחרת, עוד מעט אנחנו נשמע את הסיבור.
כבר לא.
ואני מכיר אותה הרבה שנים ואני יודע שהיא אחת המקצוענית הכי גדולות. היא דאגה להקיף את עצמה במאמן מנטלי ומאמן טכניקה וכזה וכזה וכזה. אבל היום, לצערנו, נלחמת מלחמה קצת אחרת, בעיקר על שוויון זכויות ותקציבים. ואני רוצה להגיד שלום לסימה. לי פלקון.
שלום. אגב, סימה זה השם של דודה שלי, שעדיין חיה בארצות הברית, שאתמול הייתה לה יום הולדת, אז מזל טוב לסימה המקורית.
מזל טוב,
אחלה סימה. ואחלה שם שני, קיבלתי לי סימה פלקון.
אחלה סימה שבאולה.
סימה פלקון. גם בכלל פלקון זה אחלה שם, וואו. פלקון, ספורטאי ילד.
סבא שלי הגיע מלטביה, ונראה לי שהמציא את זה בספינה, בדרך לישראל.
וואי, איזה ציפור.
זה, כן, כן.
אמרו לו לרשום משהו בזה.
את לא מבינה כמה נקודות השקה יש לנו פה עכשיו. הוא אמר קיבוצניקית, אני קיבוצניק מקיבוץ יסעור. למה קיבוץ יסעור נקרא קיבוץ יסעור? כי המקימים בספינה, בדרך לארץ, ראו ציפור, שאלו מה זה הציפור הזאת, אמרו להם, קוראים לציפור הזאת יסעור, ולפי זה החליטו לקרוא
לה... איך לא נפגשנו קודם?
זה מטורף.
ממש.
אנחנו...
טוב, אני אניח את האוזניות, אני אצא. אתה רוצה לדבר על קיבוצים וזה, חדרי אוכל?
שמוציק, מה, הייתי בלינה משותפת? לא, הצעירה.
לא, אני בדיוק, אני ניצלתי. אני ממש הייתי...
אבל, הפסד.
ב-91 הם סיימו את הלינה המשותפת, ואני נועלתי ב-92.
תראי איך יצא בן אדם מבית ילדים.
פספס.
אני יודעת איך, אני פגשתי כל החיים שאני חיה איתם, אז אני אומרת, ניצלתי.
תדעי לך ש... כן, יכול להיות. אבל אנחנו עשינו הפגנות כשרצו לבטל את זה, כילדים הייתי בכיתה ו', וביטלו, כאילו עשו הצבעה בקיבוץ, ועשינו הפגנות לא לבטל את זה. אמרנו, זה ידפוק את הילדים. אם הם יעברו לישון בבית, הם יהיו, היינו קוראים לזה עירניקים, היינו אומרים שהם יהיו חננות, והם יהיו מפונקים, ואנחנו הקיבוצניקים, וזהו, עד כאן.
ותראה איך יצאתם.
כן, מהממים.
מה ידענו?
אחד אחד.
מה ידענו?
טוב, מה קורה, סימה, לי?
מעולה, אני שמחה להיות פה. אפילו מתרגשת, ממש התרגשתי קצת.
יש לך איזה, עשית פודקאסטים, משהו?
כן, הייתי בעברי בכמה.
בפודיום אני שמעתי אותך לדעתי.
עם דסקל, כן, בכל יום נתון, הייתי שם אורחת כמה פעמים, אז זה בהחלט יצא לי בעבר להיות ולהתארח, אבל עדיין מרגש שזה מקום חדש, מרגש.
האם זה התארחת על רקע היותך שחקנית, או על רקע המאבק שיותם דיבר עליו?
זה תמיד היה להיותי שחקנית, לפעמים אפילו להגיד את הנקודת מבט שלי על כדורגל עולמי, או בכלל, ועל המאבק עצמו יצא פעם אחת, אני חושבת, זה תמיד היה ברקע, זה תמיד איתי, זאת אומרת, אני לא חושבת שאני חיה, ואני אומרת, אני לי ואני נאבקת למען כדורגל אנשים בארץ, לא. אני כרגע, אני פשוט שחקנית, אני אוהב לשחק כדורגל, ואני רוצה שיהיה פה יותר טוב.
אבל את מנצלת את הבמה שלך כיותך שחקנית, תכלס, הרבה פעמים בשביל זה.
אני חושבת שאחד הדברים שהגעתי למסקנה, שלשתוק ולא לדבר על זה, זה הדבר הכי גרוע שאני יכולה לעשות, שיש לי את ההזדמנות, אני פותחת את הנושא, כי עד עכשיו המון שחקניות פשוט לא דיברו על העניין. אם זה מפחד, ואם זה, אני לא יודעת מאיזה מקום זה מגיע, אבל אני אמרתי שאני רוצה שהעניין הזה יהיה, זאת אומרת, שאני מדברת, אני אדבר על זה. כי זו המציאות. אני לא רוצה לייפות את המציאות.
הבעיה היא אבל לא רק תקציבית, נכון? הבעיה היא מאוד גדולה.
היא מאוד גדולה. אני חושב, אגב, אתמול או שלשום הייתה מסיבת עיתונאים של יושב ראש ההתאחדות החדש.
תקווה, נו.
כן.
שינו.
יפה. שינו
זוארץ.
כן. אז אחד מהדברים, זה באמת היה תוכנית גדולה וחדשה לכדורגל נשים בארץ, שהיא נשמעת מבטיחה מאוד. זה משמח לשמוע שזה מדובר. הרבה מזה זה באמת להשוות את הביקר, זאת אומרת להכניס את הכדורגל נשים לתוך ההתאחדות כמו שצריך, ולא כמו שהיה עד עכשיו שהיינו שם במחסן למטה, כן, ביום טוב, בוא נגיד את זה ככה.
א', זה מאוד מעניין לשמוע איך זה היה עד עכשיו ומה זה, אבל רק רציתי להגיד שבאמת בתקופה האחרונה, ותקני אותי אם אני טועה, כי אולי זה רק מה שאני זוכר, באמת אנחנו שומעים לא מעט כדורגלניות עבר, כדורגלניות בהווה, אני לא תמיד יודע, בצד הפרשני, אם זאת אושרת עיני, ואנטמן.
ואיריס אנטמן וקרין סנדל.
זו אחלה עבודה, אגב.
מדהימות. אני כל כך נהנה לשמוע אותם, את איריס ואת אושרת, הן פשוט מעולות.
הן מעולות, ואגב, הן שתיהן באמת מקצועניות. וגם כשחקניות, איריס הייתה שחקנית מדהימה, שוערת מדהימה, וגם אושרת עדיין משחקת, והן פשוט, הן עושות את העבודה שלהן בצורה הכי מקצוענית שיש. וואו, היחס שלהן לעבודה, וזה באמת, זה כיף לראות, ואני חושבת שזה באמת מעלה הרבה מודעות לכדורגל נשים, וזה מעולה, זה ממש מעולה.
נכון, מדהים. תגידי, אז מה את עושה היום? איפה את היום?
היום חזרתי לקיבוץ.
וואו.
אחרי שמונה, ככה שמונה שנים, אולי קצת יותר, ששיחקתי בחול, ובגלל שהייתי מעל חמש שנים מחוץ לקיבוץ, אני גם עושה קליטה בקיבוץ, אז אני לקראת סיום קליטה. כן, כן.
הולך הדושה.
כן, לגמרי. אז באמת חזרתי לקיבוץ, כל המשפחה מצד אבא שלי, כולם שם. אז חזרתי בעצם לתא המשפחתי החזק, הרחב, ואני משחקת כדורגל, זה המקצוע העיקרי שלי, הקיבוץ אישר לי, כי אנחנו עדיין קיבוץ שיתופי, אז זאת אומרת, כל ההכנסה הולכת לקיבוץ.
כל ההכנסה?
כל ההכנסה המטורפת, המיליונים, שאני, מה לעשות? ובנוסף לזה, אני גם עובדת עם ילדים בבית ספר יסודי.
די.
כן, קצת.
גם אני עשיתי את זה.
כן?
בטח.
אופה, הנה עוד נקודה.
בקייטנות, כאילו בקיץ הייתי עובד, וגם כשהשתחררתי, העבודה הראשונה שלי, כשהשתחררתי, הייתה בקיבוץ בית העמק, עבדתי מדריך כזה, כן.
כן, אז בגלל שדיברנו על הכספים בכדורגל אנשים, זה לא מספיק כדי שזה תהיה עבודה שהיא 100%. ורוב השחקניות פה בארץ זה המצב, אז צריך להשלים בעצם עבודה במקום אחר, וכרגע זה בחינוך.
בפעם האחרונה שכדורגלנים היו ככה, הם הפילו למונדיאל, אולי זה טוב.
תמיד אמרת שהסיכוי שלנו להפיל למונדיאל זה מהנשים, לא מהגברים.
את יודעת, אני רוצה כאילו להגיד את זה משהו, זה אולי ישמע לא הכי טוב, אבל אני אנסה לנסח את זה בצורה יפה. הכמות הכדורגלנים שאנחנו רואים פה היא מאוד מאוד גדולה, בעיקר בליגות נמוכות, ליגה לאומית, ליגה א', פחות מליגת ה'.
פה זה בקליניקה?
פה בקליניקה אצלנו. ואיך להסביר את זה? הם נאחזים מאוד מאוד בחלום, של להיות שחקנים כאילו שמרוויחים מיליונים וזה, ובואו נשים את הדברים על השולחן, מעט מאוד 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 שחקנים שמרוויחים יפה בליגה הישראלית, אני מדבר על הגברים, ואנחנו תמיד, לפחות אני, ואני יודע שגם עוד כמה פה, מנסים קצת כזה לרמוז להם, אולי כדאי להם לעשות עוד משהו בנוסף לכדורגל. וכשאני מסתכל על כדורגל נשים, אתם חייבות לעשות את זה. אז אני כאילו אומר לעצמי, נכון, המצב הוא לא טוב מבחינה תקציבית והכל, אבל מצד שני, אתם כן יכולות לעשות עוד משהו בנוסף. אז זה לא כל כך גרוע כמו שאולי...
לא, אני אגיד לך מה, השאיפה היא שאף אחת לא תצטרך במהלך הקריירה שלה לעבוד בעבודה נוספת. תמיד אני אגיד גם לכדורגלן שמרוויח מיליונים, אני תמיד אגיד לו ואני אמליץ לו, תפתח... תפתח את עצמך, זאת אומרת, יש את הספורט ויש את מחוץ לספורט. מה שכן, זה לא לגמרי נכון, כי אני שהבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות, אני רוצה להיות כדורגלנית מקצוענית, אני הבנתי שכל שאר החיים שלי כרגע צריכים להיות בהולד, וזה באמת היה ככה, וזה באמת, זה לא היה קל, כי מבחינה כלכלית זה לא תמיד מתאפשר. אם אין לך בית שתומך מבחינה, הזכרת את זה קודם, שאני החלטתי שאני רוצה להגיע לליגות הכי טובות באירופה, הייתי צריכה לשלם הכל מהכסף שלי.
אין אופציה לספונסרים כמו ספורטאיות יחידניות אחרות?
זה נורא בעייתי, כי אנחנו לא בספורט יחידני. ואגב, בתקופה הזאת אני כן פניתי. אני פניתי, וכן, מה שכן הצליח זה שיתוף פעולה עם אדידס, למשל. שזה היה, כאילו, מבחינת הכדורגל נשים פה, זה היה משהו וואו, כאילו, באמת... זה חוץ מסילבי ז'אן, שאז, לפני המון המון שנים, באמת היה לה גם איזה שיתוף פעולה עם חברת ספורט, לא היה פה כלום. ותחשבו שמאז שאני הייתי, עוד פעם, למרות שיש לך שחקניות שמשחקות בגרמניה, צרפת, עדיין, כאילו, אין אף שחקנית עדיין שיש לה ספונסר או חברת ספורט שעוזרת לה או תומכת בה.
אני שעה כבר, אני כמה דקות מנסה לחשוב על דימוי שיתאר את השאלה ששאלת קודם. משהו בסגנון, עולה לי משהו בסגנון של תבוא תקטע למישהו יד ותיתן לו להתחרות נגד מישהו בלי יד, ואז בקיצור, ואז אתה אומר, ואז לשניים קוטעים את היד, אז אתה אומר, טוב, אתה כבר היית בלי יד, לא משנה, אבל השאלה שלך...
אני חבל שבפודקאסט אי אפשר לשים תרגום לשפת הסימנים.
אני לא הבנתי, אבל אנחנו אולי נבין, עד סיום הפודקאסט אולי נבין.
השאלה הייתה פשוט, כאילו היה בה איזה מין מימד של אבסורד, כאילו להגיד, לחפש את הטוב בזה שאתה לא מקצועני, אבל בסדר?
ניסיתי.
לא, אבל זה כן זרק אותי לשאלה אחרת. אתה דיברת על העניין הזה של יש להם את החלום לכדורגלנים להגיע ולהיות, זה דרייב מאוד מאוד חזק. עכשיו, לכדורגלנית מקצוענית, או לכדורגלנית, את יודעת, החלום הזה, הוא התקרת זכוכית שלו היא מאוד מאוד נמוכה, זה לא להגיע עכשיו להרוויח הרבה, אין שום סיכוי.
התקרת זכוכית היא, אתם מדברים אך ורק על כסף, כמובן.
כן, כן, כן. אוקיי. אבל כאילו, את מלכתחילה יודעת שאין שום סיכוי שתתפרנסי מדהים מכדורגל, אז מה הדרייב?
דבר ראשון, הפרנסה כרגע בכדורגל העולמי היא מדהימה. זאת אומרת, סם קר, שהיא חלוצה אוסטרלית, בצ'לסי חתמה על הסכם של $2 מיליון לשנתיים, סתם דוגמה. וזה לא כולל את החסויות שיש לה מנייקי ומעוד חברות כאלה ואחרות.
זה הטופ.
כן, זה כמו לדבר על נאמר.
אוקיי, זה הטופ, אבל יש את האמצע. ואני חושבת שאחד הדברים הכי יפים בכדורגל נשים, שזה מאוד מזכיר את פעם, את מה שהיה פעם, את האהבה של הכדורגל, ללא קשר לכסף. זאת אומרת, אתם מדברים על חלומות, ואני בטוחה שכל השחקנים שאתם רואים פה, נכון, הם מדברים איתכם על כסף, ואני רוצה להרוויח מיליון, אבל תסתכל על השחקן הזה ועל הילד הזה, בן 8, מה הוא רוצה? הוא רוצה להיות השחקן הכי טוב בעולם ולשחק בקבוצה הכי טובה בעולם. ותשאל את אותו שחקן פה שמדבר איתך על כסף, אם אתה ממש תזקק לו את החלום הזה, זה יהיה, אני רוצה להיות השחקן הכי טוב שאני יכול, ולשחק בקבוצות הכי טובות בעולם, ולא מעניין אותו כסף. תגיד לו, עכשיו אתה תרוויח 8,000 שקל בברצלונה, הוא ילך על זה. אתם מדברים פה על חלומות...
אין לי ספק שבתנאים הנוכחיים כאלה, כדורגלנית שמגיעה להיות, לשחק בליגה הראשונה, אם נעשה מבחני רצינות, מבחני תשוקה, אני די בטוח שהכדורגלניות ייקחו בענק על הכדורגלנים, כי זה כל כך לא מובן מאליו, שאם כבר הגעת לשם, ואם את כבר עושה את זה ועוסקת בזה, כנראה את באמת, באמת זה.
אני חושבת שבכל, זאת אומרת, גם בגברים, גם בנשים, החלום האמיתי הוא פשוט להצליח להגיע לרמות הכי גבוהות. והכסף לא משחק פה תפקיד. כמובן שהוא כן משחק תפקיד שאנחנו גדלות, ונהיות ורוצות גם איכשהו לנהל חיים נורמליים. ואז שהכסף מתחיל לדבר, ולטוס עכשיו, אני בגיל 30, ולשחק באירופה, ולחיות בדירת שותפות, ולהרוויח 1,500 יורו, לא מתאים לי כרגע. לעומת גיל 20, שאמרתי, אני אעשה הכל, ואני אתאבד על החלום שלי, ולא לא אכפת לי גם איפה אני אגור, ועם מי, וכמה אני ארוויח. כן. אבל באיזשהו גיל, כן, הכסף כן מתחיל לדבר, וכן... אולי לא לכולם, אולי יש שחקניות שכן יעשו את זה, אבל אני במקום שלי, כן, הכסף עכשיו, אני אומרת, אוקיי, אני גם רוצה שיהיה לי סבבה בחיים שלי.
כן.
טוב, אז בוא ניקח אותך רגע קצת אחורה, איך בכלל נהיית שחקנית, כאילו, דבר ראשון, איך מגיעים בצפון, יש בכלל מקומות לשחק?
בצפון לבנות לא היה כלום. אני דיברנו על זה עם קיבוץ משער עמק, לא כזה רחוק, כן? זה סך הכל שעה נסיעה מתל אביב, יחסית בשבילי זה לא נורא בכלל, נכון. בתור אחת שעושה את זה כל יום עכשיו להגיע לאימונים. אז באמת ההתחלה שלי הייתה, אני חושבת, כמו כל שחקן ושחקנית, התאהבתי בכדור. זאת אומרת, כל רגע נתון שהיה לי, הייתי חלק מהחבר'ה, כי עוד פעם...
עם הבנים.
עם הבנים, כן. פשוט כל רגע בקיבוץ, פשוט זה מה שעשינו, שיחקנו כדורגל, פעם זה היה קיבוץ של כדורסל, הפכנו את זה לכדורגל.
יש הפועל משמר העמק?
יש הפועל מגידו. שהעולם כדורסל.
לא, כדורגל, יש הפועל משמר העמק כאילו?
לא.
לא?
בכדורגל?
כן.
לא.
היה הפועל יסור?
אז יפה. אני שיחקתי. אז אמרתי, אנחנו קיבוץ של כדורסל.
הבנתי.
אז, אבל כן, אז באמת...
היו עוד בנות איתך?
לא, לא. אח שלי שיחק, גם, אז תמיד כזה, הייתי אחריו באיזשהו במים, ואני חושבת שכבר מגיל 10 ואולי פחות, יש איזה כל מיני דפים ששאלו אותנו מה החלומות שלנו. לא מזמן שלחו לי וממש רשום, שאני רוצה לשחק בארצות הברית, ואפילו בגרמניה, זה הזיה, כי זה משהו שכבר... החלום הזה והתשוקה הזאת, זה היה משם כנראה, מאז שנפגשתי עם הכדור והבנתי מה זה כדורגל, אז כבר התחיל להיות אצלי החלום. אז באמת שיחקתי עם בנים, הייתי בליגה של בנים. זאת אומרת, עד כיתה ו' רק עם בנים. זה אומר, כל מה שמשתמע, אם זה לפעמים דברים פחות נעימים מהנושא, כי בכל זאת היה לי שיער ארוך. אם היה לשיער קצר, לא נראה לי שמישהו היה מבדיל בכלל שאני בן או בת. אבל חייתי עם זה בשלום ומעבר לזה. זאת אומרת, אני חושבת שזה סוג של הצלה בשבילי בתור ילדה שהמסגרות לא התאימו לה. אם זה המסגרת של הבית ספר, ואם זה שפשוט חיפשתי את המקום שלי, ואני חושבת שהכדורגל זה היה המקום מבחינתי.
ולאן אחרי זה התגלגלת?
ובאמת מבחינת הצפון, שאולי עכשיו קצת יותר טוב, אבל עדיין המצב לא מזהיר מבחינת קבוצות ילדות של כדורגל, יש הרבה יותר מה שלי היה. היה איזו קבוצה בטבעון שבאמת האימונים שם היו לעמוד בטור ולבעוט את הכדור לשער, וזה אחרי שאני מגיעה מקבוצת בנים. אין אז ליגת ילדות ואין ליגת נערות, זאת אומרת, אני מגיעה מהבנים, מליגה שיש כל שבת, עד היום תגידי לשחק ב-8 בבוקר ביום שבת, ואני אגיד לך, ברור, זה כאילו חלום. אז באמת היה לי איזה 2-3 בלי ליגה. זאת אומרת, ילדה בגילאים בין המשמעותיים בהתפתחות ככדורגלנית, ואין ליגה לשחק. אז באמת הייתי בטבעון, ואז כבר התחילו, הנבחרות כבר התחילו לאסוף אותנו, אני אומרת לאסוף, כי זה באמת לאסוף, זה לאסוף ילדה מהצפון ומהדרום, ואיכשהו ביחד...
מי מצא אותך אז? או שאת מצאת דרך...
לא, הייתי בקבוצת בנות של טבעון, וכן היו איזשהו משחקים פה, משחקים שם, והייתי, זאת אומרת, כן הייתי מאוד כישרונית יחסית לגיל שלי. אז ישר משכו אותי לנבחרות, ומהנבחרות, בגיל 15, אני חושבת, הקבוצות הגדולות, כאילו, אז הם היו הכי גדולות, זה אסה וחולון. כבר התחילו לדבר איתי ולהגיד לאבא שלי שאנחנו, הם רוצים שאני אבוא וכולי, ובסוף באמת בגיל 15-16 עשיתי את המעבר לאסה תל אביב, ששם, עוד פעם, זה נשמע מעבר גדול וזה, אבל זה ממצב של, זה קבוצה שהתאמנה פעמיים בשבוע במשחק. זה היה המצב.
חולון, כן.
לא, עברתי לאסה, אסה תל אביב. בחרתי באסה. למרות שהם היו הלוזריות הגדולות, אמרתי, אני רוצה אסה תל אביב, שבסוף זה השתלם, ואני הכי שמחה בעולם שזו הייתה הבחירה שלי. עוד פעם, הלכתי אחרי הלב ולא אחרי הכסף. רק שתדעו.
כן.
הכסף הגדול.
חולון עירה, אני גר בחולון.
עירה כיכרות.
עירה אורות. כן.
אז באמת באסה, אבל כן, מה שכן, כבר התחלתי להיות בנבחרת, הבוגרת, ולשחק בליגת נשים הראשונה והיחידה, אני חושבת, אז. ובאמת איזשהו...
אגב, אין מכבי חיפה? למכבי חיפה אין קבוצות נשים?
לא, היה בעבר. בעבר היה הרי מכבי חיפה, היה הפועל תל אביב. עכשיו הפועל תל אביב חזרו, אבל הרבה מהקבוצות גברים, היה להם גם קבוצת נשים. ומהר מאוד הם חיסלו את הדבר. אני לא יודעת את הסיבה בדיוק, אבל הם...
זה מאוד הגיוני לי, כאילו, שלכל מועדון גדול יהיה קבוצת נשים, לא? או שאני...
בשאר העולם זה מה שקורה. זה מה שקורה, וזה אחד הדברים שמאוד מאוד עזרו לצמיחה. מעבר להרבה דברים אחרים, אבל זה אחד מהסטרטגיות הגדולות של הרבה מדינות שכן התפתחו, זה לפתור קבוצת נשים ולהשקיע בה. אז בעצם, אז לא היה בצפון כלום. ואז בעצם התחלתי את דרכי בבוגרות. עדיין, אני תמיד אומרת, החלום הזה שהיה לי בגיל 10-8, שהיה נורא נורא חזק, ככל שהתקדמתי עם החיים, פתאום זה מין כזה, אני פגשתי הרי את הרמה הבינלאומית, התחלתי לפגוש במשחקים בינלאומיים, אם זה באנדר 17, ואחר כך ב-19, ואחר כך בבוגרות, אני רואה שאנחנו מגיעות למשחקים ומפסידות 8-0, 10-0. אני לא רק שאני כאילו ממצב שאני חושבת, בוא נה, אני הולכת להיות השחקנית הכי טובה בעולם, שזה, אני אומרת, זה החלום הנורא נאיבי ותמים בתור ילדה, ואני אומרת לעצמי, רגע, אני בכלל לא, אני לא מצליחה לתת פס, כאילו, חזרה לשחקנית אחרת, שחקנית אחרת לא מצליחה לתת לי, אנחנו רק כאילו רצות אחרי הכדור כמו, ואני אומרת, איך אני, זאת אומרת, החלום הזה, פתאום אני אומרת, מה נראה לך? אז זה באמת איזשהו משהו שבגילאים האלה, כן, היה איזשהו, אני חושבת, סוג של מיני משבר כזה, שאמרתי, אוקיי, אז אני אהיה פה בארץ, ואני...
הפער בין הבוגרות לאנדר 17 הוא גדול, מבחינת היכולת של הנבחרות שלנו?
לא, אמרתי...
אומרת בכלל.
לא, אני שואל בכללי, כי נגיד אצלנו אתה רואה את הנבחרת נוער גמר יורו, גמר זה כאילו מפוצצות, ואז שוב
ההתאפקות הזאת לבוגרים. אז זהו, שאצלנו גם ב-17 אתה רואה שיש פערים נורא גדולים. אמנם ההפסדי... זה אותו דבר, אותו דבר. הרמה היא נשארת זה שגרמניה תהיה למעלה וישראל תהיה למטה.
זה חתיכת כפה.
זה חתיכת כפה, ממש. אז אני חושבת שמין כזה... עדיין היה לי כזה, אני עדיין מאוד מאוד רציתי, ועדיין כזה, היה לי נורא כיף לדמיין את זה שאני אצליח ואני זה, אבל מצד שני, המציאות ביום-יום הראתה לי שאני ממש לא בכיוון. ובאסה תל אביב, למרות שזה היה נחשב בין המועדונים הטובים בארץ, עדיין, כמו שאמרתי, זה שני אימונים בשבוע במשחק.
זהו, זה בכלל לא בשליטה שלך גם, זאת אומרת, זה לא תלוי אפילו בכישרון שלך. אין לך את התנאים, גם אם היית הכי מוכשרת בעולם, אין לך את התנאים להביא, למצות אותו.
היא כיפת עצמה בכל כך הרבה אימונים.
זהו, זה מה שבאתי לשאול.
אבל זה הגיע באמת, ואז באמת אני יושבת, אני נקודת מפנה, שזה מאוד מתחבר לפודקאסט פה, זה היה שקראתי צולבת.
בפעם הראשונה
קראתי צולבת בגיל 19, וזה היה אחרי שרציתי לצאת לקולג', באמת יצאתי, אבל חזרתי מהר מאוד, הבנתי שבקולג' גם צריך ללמוד, וזה פחות התחבר לי. מה לעשות? וחזרתי לאסה תל אביב, והיה לנו ליגת אלופות, לקחנו אליפות, ועוד פעם זה כזה דווקא בארץ כזה, מבחינת הישגים, הלך טוב, ואז קראתי צולבת בליגת אלופות אחרי 20 דקות של משחק בפורטוגל. באמת זה היה, אני לא יודעת אם אתם רוצים להיכנס לקרע.
לא מעניין אותנו.
האמת שעוד יותר מעניין אותי.
לא בשביל זה התכנסנו.
איך כאילו, אז אנחנו ניכנס לפציעה עוד רגע, כי זה כן, מעניין אותנו לי.
אוקיי.
זה הפודקאסט. אבל מעניין אותי, כאילו, עם כל, כאילו, כל הקשיים וכל המשברים שעוברת שחקנית, כאילו, על רקע כל ה... לא נותנים ולא לא מפתחים ולא כל הדברים האלה, עוד להיפצע ולהיות בחוץ, כאילו, איך מתמודדים עם זה בכלל?
אני חושבת שעד גיל 19 לא הייתי מודעת לכמה... זה רצית דימויים מעולם אחר. זה ילד, נגיד, שגדל באפריקה ללא... כאילו, אנחנו מסתכלים, אנחנו אומרים, איזה מסכן, אין לו כלום. מבחינתו הוא ילד הכי מאושר בעולם, יש לו הכל. אז אותו דבר על הכדורגל נשים. אני מבחינתי, היה לי כדור, נתנו לי לשחק. מה אני צריכה יותר? עד שנפל לי הסימון, אז כבר התחלתי להגיד, אוקיי, יש פה משהו לא בסדר. אבל עד אז...
זה גם משבר, זאת אומרת, זה גם כפה. להבין פתאום, להיחשף, או אני לא יודע מה, להבין מה יש לאחרים שאתה לא מקבל, זה...
זה, 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 זה כן ולא.
זה יכול לעשות משבר.
זה עוד פעם, זה עשה משבר מבחינתי, הפציעה הזאת, זה wake up all, כאילו, של, אוקיי, יש לך חלום, היה לך חלום, את יכולה להמשיך ולדמיין איך זה יקרה, אבל במה שקורה ביום-יום, אין לך סיכוי. את מתאמנת פעמיים בשבוע, ומשחק, את לא, את כל כך רחוקה מלהיות ספורטאית, זאת אומרת, קמה ב-11 בבוקר ושותה קפה וקורסון, וכאילו, ומחכה לאימון של 8 בערב, מי שמע על דבר כזה? לעומת שחקנית שגדלה באירופה ובארצות הברית, שיש לה שני אימונים ביום, שיש לה מסגרת כאילו מטורפת כבר מגיל 10. והשעון מעורר הזה, זה היה כאילו, אוקיי, כאילו, את באמת רוצה לעשות את הדבר הזה שאת כל כך חולמת עליו ומייחלת לו, בדרך הזאת זה לא יקרה.
וזה ממש ברגעים הראשונים אחרי הפציעה זה קרה, התהליך הזה של התובנה הזאת?
אני חושבת, זה הגיע כזה, זה כמה חודשים לתוך הפציעה של באמת, של להגיע כל יום לפיזיותרפיה ולסבול שם.
אני חושב, תרשי לי לעשות ניתוח פסיכולוגי בזה, אני חושב שחיפשת לעצמך מקורות כוח לשאוף אליהם, ואז גייסת את החלום, כאילו עוררת את החלום הזה, ולא רק עוררת אותו, אלא יצר, אלא עטפת אותו בדרך. זאת אומרת, נתת לו גם דרך איך להגיע אליו, שקודם לא התעכבת על זה. וזה כאילו נתן לך כוחות לשיקום, אני חושב.
אני חושבת שלגמרי זה איזשהו, זה נקודת מפנה בקריירה. זאת אומרת, אני חושבת שבלי הצולבת הראשונה, שאגב, ניכנס לזה אחר כך, אבל... באמת, הגוף בגיל 19 הוא פשוט מדהים. אני חזרתי, כאילו נראה לי אחרי 8 חודשים כבר הייתי במגרשים חזרה, שעוד פעם, לא הייתי מחזירה אף אחד אחרי 8 חודשים, אבל זה מה שהיה.
בואי נדבר באמת רגע על הפציעה. תארי לנו מה היה.
הפציעה עצמה, המגרש היה קצת בוצי. אני שיחקתי אז עם נעל שלא מתאימה לי, שאגב, תשימו לב לנעל של אני, נגיד, רגל רחבה, אני חושבת שזה מאוד משפיע. הייתי עם נעליים של נייק קצרות שבקושי עולות לי על הרגל. השחקנית מולי עשתה את היה שמאלה, בסוף הלכה ימינה. אני הלכתי ימינה ואז ניסיתי בדרך שמאלה, הגוף הלך שמאלה, הרגל נשארה במקום. והפקקים בעצם נתקעו בדשא.
דשא רגיל או סינתטי?
רגיל. רגיל, קצת בוצי. באותו רגע הבנתי כי שמעתי גם, שמעתי את כל הקרעים, אני לא יודעת, זה היה נשמע לי כמו מיליון קרעים בבת אחת, זה היה הכל נוראי. אני חושבת שנורא כאב לי, אבל גם בו זמנית, פשוט זה כל כך הלחיץ אותי, אני חושבת שנשכבתי על הרצפה בכאבים מטורפים, התחלתי לבכות ולא התאוששתי אחר כך איזה... כאילו, היינו שם כמה ימים בפורטוגל, אני חושבת שהייתי שם באיזשהו מצב נורא, איזה כל השהות שלי שם, כי הבנתי שלא עשיתי MRI בפורטוגל, חיכינו להגיע לארץ, אבל ידעתי שזה פציעה גדולה וזה צולבת, ולא היה לי ספק בכלל.
ידעת על זה משהו לפני, על הפציעה הזאת?
לא ממש, לא ממש, אבל כן ראיתי פה מישהי נפצעת שם, כאילו, שמעתי על זה קצת. אבל ידעתי שזה לא משהו קל. למרות שתמיד מנסים לעודד ולהגיד, אבל הפציעה עצמה הייתה כל כך כזה, לא היה שם מקום לטעות בעניין הזה.
קודם כל, את תיארת פה מנגנון פציעה אחד שכיח, של בעצם לנסות ללחוץ שחקן אחר, ולהגיב לשינוי כיוון שלו, ולנסות, זה אחד מהשלושה העיקריים שבהם נפצעים. את יכולה לנסות להיזכר ממש ברגעים שהיה איש רפואי שנכנס אלייך למגרש, הרגעים האלה שאת שוכבת ומחכה שהוא ייכנס, וזה זה רגעים שכבר את אומרת לעצמך בראש, אני פה, הסתבכנו?
אני חושבת, אני מהרגע הראשון הבנתי שהלך עליי, זה היה כבר לפני המון שנים, 11 שנה, וואו. זה המון זמן. אני זוכרת שהוציאו אותי באלונקה, שזה גם איזשהו משהו טראומטי לעניין, אבל טוב שכך, כי אני לא הייתי מסוגלת ללכת ולדרוך, בגלל שהייתי כל כך בטראומה מהדבר הזה שהרגע קרה לי. אם זה הכאב הפיזי, וזה בעיקר גם איזשהו הבנה, איזשהו לחץ, יש לחץ כזה, פתאום הבעלה הזאת של מה קרה לי עכשיו, של הבנה מאוד בסיסית של אוקיי, נפצעתי עכשיו קשה, אני לא הולך לשחק כדורגל. זה הדבר הראשון שעולה לראש, זה רגע, אני לא הולך לשחק כדורגל, וישר מנגנון הבכי מגיע עם זה, כאילו, אתה רואה ישר שחקנים, אני לא חושבת שהשחקנים, שאתה רואה שחקנים נגיד בוכים אחרי פציעה, זה יש קצת כאב, נכון, אבל זה בעיקר, אני חושבת, הבעלה הנורא הגדולה הזאת וההבנה, שאוקיי, אני בחוץ עכשיו.
ומי יודע כמה זמן.
בדיוק.
ואיך אחזור ואם אחזור.
בדיוק, החוסר ידיעה למה הולך לקרות.
כמה זמן היית אומרת נמשך החלק הזה, של המשבר הזה, עד שהופיעו הניצנים הראשונים של המוטיבציה והתקווה?
תראה, יש את העניין של הניתוח. שאני לא זוכרת בדיוק כמה זמן חיכיתי, אני חושבת שחיכינו כבר שהברך תהיה במצב יותר טוב, ורק אז נכנסתי לניתוח, כי היא כבר הספיקה להתנפח.
ככה נהוג.
כאילו...
מיניסקוס גם היה?
היה גם מיניסקוס. אפשר לסמס לגיא מורג, כי הוא עשה לי את שתי הברכיים. לא בטוחה שהוא זוכר. אז באמת, אני חושבת שקודם כל נכנסתי לניתוח, רציתי לעשות את הניתוח, הניתוח עבר בצורה טובה, ואז השיקום הראשוני, אני חושבת שפשוט לצאת מהשוק הראשוני הזה של כאילו, רגע, היה לי פה ניתוח, אני בקושי מצליחה לדרוך על הרגל וכולי, ואני חושבת שזה יותר לקראת השלושה, ארבעה חודשים, כבר שהגוף כזה מתחיל, גם יש את העניין של הריצה, וגם זה כבר יחסית הרבה זמן שהייתי מחוץ למסגרת. ולראות את קצת כאילו לצאת מעצמי באותו רגע, ולהסתכל על עצמי מלמעלה סוג של, ולראות, אוקיי, זה המצב שאת נמצאת בו, וכמו שאמרתי אז, זה כאילו, אם אני באמת רוצה לעשות משהו בקריירה, צריך פה שינוי מאוד מאוד גדול.
וואו.
כן.
אז מה השתנה?
רגע, אני רק רוצה לשאול, מי היו הצוות הרפואי שהיית אחז בנבחרת?
הפתיעה שלי הייתה באסה.
סליחה.
הנבחרת לא היו מעורבים, כי זה לא התרחש בנבחרת, והם שלחו אותי אז למדיקס.
היית במדיקס, עשית שיקום?
עשיתי במדיקס, כן.
ורופאים שליוו אותך בעצם, חוץ מגיא, היה גם לקבוצה רופא?
לא. צריך לזכור, קבוצת נשים, הכל מאוד מינימלי. זאת אומרת, הדבר שאנחנו נגיע גם לפציעה השנייה, משהו שבאסה עד היום, ואני חושבת שאני מסתכלת אז, שזה לפני 11 שנה, הם דאגו לכל השיקום. משהו שבפציעה השנייה אנחנו נגיע, זה סיפור כואב. לא, הכל היה מהכסף שלי, זאת אומרת. אז לפחות זה היה. לפחות הם דאגו לשלוח אותי למכון שדאג ושיקם אותי. ואז אני חושבת שזה היה הצורה הכי טובה שאפשר לצאת מצולבת.
תגידי, את מחפשת בשלב הזה, את מחפשת כל מיני אנשים להסתכל עליהם, לעקוב אחריהם, לדבר איתם, שעברו את זה? האם זה נשים? האם זה גברים?
זה מצחיק, כי אני הסתכלתי בן רייס התארח פה.
נכון, כן.
נכון. אז באמת השיקום הראשוני שלנו היה ביחד, שזה קטע. ומאז אנחנו...
בן לא המשיך טוב.
בן לא סיים טוב מבחינת הקריירה, כן.
לא, איכשהו נראה לי, אני יכול להבין את החיבור ביניהם מבחינה אישיותית.
לא, אבל זה היה ממש ספציפית לשיקום הזה, כי מאז הדרכים שלנו לא הצטלבו. אבל אם מדברים על ספורטאים אז כן היה לי מפגש שם עם כל מיני ספורטאים, ולראות משהו שכאילו גם זה חשף אותי, אני חושבת, לא עוד עולמות. זאת אומרת,
עד אז... קלטת שאת לא לבד בביצה הזאת.
כן, קלטתי שאני לא לבד. עוד פעם, השיקום לא הלך חלק מבחינה מנטלית. אני חושבת שהיה לי איזה שבר אחרי חודשיים, פתאום קלטתי שאני כזה...
מה היה בחודשיים? כי יש לי מטופל שגם עכשיו זה ספציפית, הוא פה מאחורינו, אבל...
אני פשוט זוכרת שאני אומרת, אני לא מתקדמת. אני בראש שלי, מבחינתי, אני כבר רציתי לעוף קדימה. ואני מגיעה, ואני רואה שאני מגיעה, אני חושבת, הגעתי 3 פעמים בשבוע, מעבר לזה ניסיתי לעבוד בבית או כולי, אבל הרגשתי שבדיוק החודשיים, כזה סביב החודשיים, איזשהו תקיעות, וזה ממש עבר אותי.
שמה, שהרגשת שאת יכולה הרבה יותר, ואת לא מתקדמת, או שעוצרים אותך, או שמה?
לא,
שאת לא משתפרת.
הרגשתי שהגוף שלי לא משתפר. זאת אומרת, הברך שלי...
נגיד, לא מתיישרת עד הסוף, לא מתכופפת עד הסוף,
לא מתכופפת, לא מתיישרת, ולא עושה את התרגילים שכבר חשבתי שאני אעשה אותם, והמון המון תסכול, ולזכור שהייתי בת 19, שזה גיל מאוד צעיר, ואני חושבת שלקחתי לעצמי איזה שבועיים חופש. זאת אומרת, פשוט זרקתי הכל ואמרתי, אני לא מסוגלת לבוא יותר למכון פיזיותרפיה, שאחר כך חזרתי, אבל זה היה לי איזשהו משבר שכזה, עוד פעם, בגיל, בפציעה השנייה הוא לא קרה לי, אבל בפציעה הראשונה אני חושבת שזה שילוב של הגיל הצעיר מאוד שהייתי בו, וחוסר ידע ומודעות למה זה פציעות. זו פציעה הראשונה שלי הייתה.
כן. האמת היא שממה שדיברתם פה, עלה לי בעצם אחד היתרונות של לעבור שיקום בקליניקה, להבדיל מלעבור שיקום במועדון, למי שיש בכלל את האפשרות הזאת, אחד היתרונות, אם אתה עובר שיקום במועדון, לרוב אתה תהיה לבד עם הפציעה שלך. זאת אומרת, כמה פעמים יש כמה שחקנים עם צולבת במועדון? זה נדיר מאוד, חוץ מאצל יותם, פרי, נתניה.
מה, רק 5?
אני לא אשכח לך את זה.
רק 5 צולבות זה.
לא, לא ביחד אבל.
ביחד, מה לא ביחד?
אתה יצרת, בקיצור, ובקליניקה אתה מוצא את עצמך, עובד ופוגש, וואו, לא יודע כמה, תלוי בקליניקה, אבל זה יכול להיות עשרות של אנשים כמוך, במצב כמוך, חודשיים קדימה, אתה מקבל גלימפס.
הם ממש מלווים אחד את השני.
זה כל כך חשוב, זה כל כך חשוב, זה ממש כמו שאתה אמרת, זה קבוצת תמיכה. זה להגיע כמעט כל יום, ולראות את שאר הספורטאים עם אותו קושי, עם אותו, וזה לעבור את זה ביחד. וזה משהו שאם אני מתארת לעצמי לעבור את זה במועדון, שאני הצולבת היחידה, או אפילו עם עוד אחת, לא משנה, אבל לראות את שאר החברות שלי כל הזמן על המגרש, וכאילו הסבל מול העיניים, לעומת זה שבמכון יש איזשהו משהו שכאילו, אוקיי, זו העבודה.
אני גם תמיד אומר, בתקופה שעבדתי רק בכדורגל ולא עבדתי במכון, אני יכול להגיד את זה גם היום, כי זה לא השתנה מהבחינה הזאת, אבל תמיד הייתי אומר לאנשים שהיו רוצים לבוא לעשות שיקום אצלי, הייתי אומר, תקשיבו, אני במקרה הטוב, הצולבת האחרונה ששיקמתי היה לפני 3 שנים, תודה לאל, כשהייתי רק בכדורגל, ומישהו כמו יותם שהיה יותר נגיד זמן בקליניקה, הוא רואה ב5 ביום, כאילו, אז גם יש יתרון באיזשהו מקום בעיניי לפיזיותרפיסט שעובד בקליניקה, על פני פיזיותרפיסט של מועדון בהקשר הזה. ובכלל, אני לא יודע איך היה במדיקס, אבל פה גם יש סוג של אווירת חדר הלבשה, כאילו מבחינת צחוקים, מבחינת...
אני מאוד אוהב את האווירה פה, זה באמת אווירה כיפית.
שכונה, בקיצור, מה שיותם עושה פה.
יותם עושה שכונה, ומפסיד הרבה בבוקס, אבל זה בסדר, אנחנו לא ניגש לעניין. אבל כן, חלק מזה, זה שיהיה כיף. זאת אומרת, השיקום עצמו הוא סיזיפי, והוא קשה, והוא לא פשוט, הדברים שעוברים, אבל הסביבה, זה חייב להיות כיף. זה חייב להיות כיף כדי לא לשקוע למקומות לא טובים, כי זה מאוד טבעי לשקוע במקום כזה.
בקיצור, אז את אומרת, נקצר את עניין השיקום, אבל את אומרת שזה, מהרגע הזה פחות או יותר סוג שתפס את עצמך בידיים, שינית...
תפסתי את עצמי בידיים, ועם ההבנה הזאת, אני חושבת שאחת הפגישות הכי חשובות שהיו לי, זה עם העבודה המנטלית, זאת אומרת, עם יאל גסמן.
וזה יאל גסמן?
מאמן מנטלי. שאנחנו, אז הפגישה בינינו, זה אני אומרת, כאילו, זה היה מין, אני רציתי, פתאום הבנתי, רציתי את זה, וסוג של זה, זה הגיע אליי כאילו ככה. שזה לא הגיע לפני, ואני לא יודעת אם הייתי, אם היינו נפגשים לפני, אם בכלל הייתי לוקחת והולכת על ההזדמנות הזאת.
אבשל.
שזה קטע שאבשלתי זה הגיע. והוא היה הראשון שאמר לי את זה, את האמת הקשה הזאת בפנים, ואמר לי, תקשיבי, מאוד מוכשרת, אני רואה אותך. את כן, יש לך את ה... את צריכה להיות בחול, אבל הצורה שבה את מתנהלת כספורטאית, היא חובבנית. ובצורה החובבנית הזאת, זה מעבר למנטלי, זה, 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 אתם מבינים, זה, זה מתחיל בזה שקודם כל תהיה ספורטאית. קודם כל, לפני שמתחילים לדבר על המנטלי. וקודם כל תעטפי אותך, הוא מגיע מעולם הג'ודו. אז הוא חווה מה זה מקצוענות, והוא יודע מה זה מקצוענות, והוא אמר לי, קודם כל תהיה מקצוענית ותהיה ספורטאית. וזה הדבר הראשון שניגשנו אליו. וזה לעטוף את עצמי במאמן כושר, שאז התחברתי עם חזי נחשוני. ואפילו פיזיותרפיסט, שאם זה נמרוד משה מהג'ודו, שיהיה לי את התמיכה הזאת, כי הגעתי ממצב של שני אימונים בשבוע במשחק, פתאום אני עושה עכשיו 10, או לא יודעת כמה יחידות בשבוע, שכל הכל משתנה. וזה אומר שאני צריכה גם, הגוף שלי מה לעשות, הוא לא רגיל לכל הדבר הזה, ויכול להיות שיהיה את הפציעות הקטנות, וזה מגיע אחרי צולבת, בכלל שאגב את הצולבת הזאת, באמת עברתי בצורה מדהימה יחסית. אבל עדיין, זה משהו, זה שינוי מאוד מאוד גדול, קודם כל פיזית. ואז באמת דיברנו על החלומות האלה, הגדולים שהיו לי אז, ואני כבר במקום של מי אמונה שלמה, של 100% בילדות, אני חושבת למצב ההפוך. זאת אומרת, הפכתי להיות מאוד ביקורתית כלפי עצמי, וזה ביקורת הרסנית, זאת אומרת, ולהגיד לעצמי, אוקיי, כאילו אני עושה טעויות, ואני רק חושבת על הטעויות שיכולות לקרות, וזה דברים מאוד הרסניים, שאין מצב שבצורה הזאת אני יכולה להגיע לרמות הכי גבוהות, כי מה לעשות, חייבים
איזשהו... את חושבת שאם לא היית נפצעת ולא היית עושה את כל השינוי הזה, היית מגיעה לחול כמו שהגעת?
לא. אני חושבת שהייתי ממשיכה באותה הדרך, ואולי נזכרת בזה באיזה גיל 23, וזה היה מאוחר מדי.
זה קורה ללא מעט שחקנים גברים. זה, מה שתיארת עכשיו, הזכיר לי את הסרט הכל בראש. את מכירה? אינסייד
אאוט. אוי, הילדה שלי מת על הסרט הזה.
וואו, איזה סרט מטורף, מדהים.
עם האיש של הרגשות וזה, נכון?
כן, בקיצור, ויש איזשהו רגע, הם כאילו מתארים שם, זה כמו המעבר מילדות לבגרות, שבילדות הכל נורא happy, והכל נורא תמים, והכל נורא אופטימי, ופתאום מגיעים לגיל מסוים, שהכל פתאום מתנפץ, אתה פתאום נהיה עצוב, אתה פתאום נהיה ביקורתי כלפי עצמך, אתה פתאום נהיה, וואו, זה ממש זרקת אותי למקום הזה. וזה הכל מהתובנה, מההבנה הזאת שפתאום את כאילו, אם אני לא, אני כל כך רחוקה מהמקום הזה, אני בחיים לא אגיע לשם?
זה בדיוק התחיל, הכל התחיל שם, ובעצם התחלתי לעבוד, זהו, התחלתי לעבוד, ובאמת אפשר להגיד שאמרתי, המטרה שלי קודם כל זה להיות מקצוענית. ואני חושבת שזה באמת הדבר הראשון שעשיתי, זה אם זה להוסיף אימונים, אימוני טכניקה ואימונים של עוד פעם, אימוני כושר, כי תחשבו שהפער הזה שיש בין שחקנית שגדלה בישראל לבין שחקנית שגדלה במקום כמו גרמניה או הולנד או ארצות הברית, הוא כל כך גדול, שאמרתי, אוקיי, אני לא אגיע, אני לא אשלים את כל הפערים, אבל אני חייבת לעשות פה איזושהי קפיצת מדרגה מטורפת כדי להצליח. ובאמת, התחלנו לעבוד, הרגשתי כבר אז, הרגשתי שיפור אדיר, שאני חייבת לציין שבאמת אפילו הסביבה הקרובה שלי, שזה עוד דבר, הסביבה הקרובה שלי ראתה את השינוי הזה, והתגובה הראשונית שלהם הייתה, למה את עושה את זה? זאת אומרת שזה גם איזשהו עניין, כי אני סוף סוף, אני הולכת אחרי החלום שלי בכל הכוח, אבל לא הייתי מוכנה לזה שהסביבה הקרובה שלי, זה לא שהם לא תמכו, הם פשוט, הם היו כל כך אדישים לזה, וכל כך כאילו, אבל רגע, כן, ותסתכלי על הכדורגל פה, ולמה את צריכה את זה בכלל, ואם זה שהייתי מוסיפה אימונים, והמאמנים שלי היו אומרים לי, אני באמת, היו אומרים לי, אל תוסיפי אימונים, זה, 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 זה יפגע בך במשחקים שלנו פה בארץ. כאילו בקטע כזה, שלהכין, להתכונן לזה, שעושים מהלך, והסביבה שלך, לא יודעת אם הקרובה או לא קרובה, יהיו המון המון תגובות מסביב, ולא בהכרח טובות. ועם זה, ועם כל הדברים האלה, באמת עבדתי מאוד מאוד קשה. אני חושבת שהמשחק פריצה הכי גדול, זה היה, ניצחנו 1-0, נבחרת ישראל, ניצחנו.
יש ניצחון.
שנייה, יש ניצחון ולא סתם, על סגנית אלופת אירופה, דנמרק, אז ב-2014, ואני הפקעתי את הגול. אני אראה לכם אחר כך את הגול, באמת, גול מטורף. עזבו שבאמת, אני הפקעתי את זה בדקה עשירית, ועשינו בונקר מטורף בשער המשחק, ומרב שמיר, החברה הכי טובה שלי, האגדית, השוערת האגדית, באמת הצליחה למנוע אני חושבת 100 כדורים שהגיעו אליה, בכל רגע נתון. כיפת ברזל, מרב שמיר, אדירה, ובאמת, והצלחנו לנצח את המשחק, ואחרי המשחק, באמת נשארתי בדנמרק, כי נשארתי בברונבי, שזה הקבוצה הכי טובה בדנמרק, נשארתי לשחק שם 3 חודשים, וזה באמת היה איזשהו רגע שכל העבודה הקשה, וכל הסוג של אמונה חזרה עליי, והייתי, ואמרתי, אוקיי, אני יכול, אם הצלחתי להפקיע גול מול סגנית אלופת אירופה, סוג של כאילו הייתי שם 1-3 שחקניות, ואיכשהו הגול נכנס, אני עד היום לא יודעת איך, ואז אמרתי, אוקיי, זה אפשרי. זה עוד פעם, אני הגעתי לדנמרק, התחלתי לשחק שם, וזה לא היה קל, כמובן, האימונים, ולהשתלב חברתית, וכל הדברים האלה. הם היו כל כך, הייתי במקום כל כך לא בשל, מצד אחד, מצד שני, התאבדתי על זה. כמו שאמרתי קודם, זה היה הגיל שאמרתי, זה מה שאני רוצה, וזה מה שאני הולך לעשות.
מדהים.
מדהים, מדהים, מדהים. אבל באמת, מבחינת פערים אז, כשהגעת אליהם, הפערים ביכולות הטכניות ודברים כאלה, הרגשת פערים גדולים? כמו שהרגשת, נגיד, תיארת שהרגשת במשחקי ליגת האלופות או נבחרת כשהיית יותר צעירה?
הרגשתי...
כאילו לצמצם את הפערים בעצמך לבד?
הצלחתי לצמצם, אני חושבת שעדיין הפערים הפיזיים היו מאוד גדולים. כן, הייתי בכושר, מבחינתי הייתי בכושר מטורף יחסית לפני הפציעה, זאת אומרת, כן, זה לא שנפלתי להם בכושר, אבל זה הכל ביחד, זה נופל לשתי נגיעות, משחק בשתי נגיעות, משחק מהיר, זה משהו שבארץ אין אותו. זה שבאימונים, כל אימון, זה טירוף, זאת אומרת, הגוף צריך לעמוד פה במעמסה פיזית ומנטלית מאוד מאוד גבוהה, ומשהו שלא הייתי רגילה אליו. ובאמת, אחרי דנמרק חזרתי לארץ, ועוד פעם אמרתי, אני כאילו חזרתי, עשיתי את ההשלמה של העונה באסה, לקחנו עוד אליפות, היה יחסית טוב, אבל אמרתי, אני, זה לא נגמר, זאת אומרת, זה רק התחיל.
רגע, אבל לא הבנתי, זאת אומרת, את אומרת שאחרי המשחק הזה בנבחרת, נשארת
שם לשלושה חודשים? ממש נשארתי לשלושה חודשים.
מה, הם פנו אלייך?
כן, זאת אומרת, המאמן שלהם, איכשהו נוצר החיבור, ופשוט נשארתי שם.
אז ולמה רק לשלושה חודשים? כי נגמרה עונה?
כן, זה עונה שהיא שונה, הסקנדינביות, כן, הסקנדינביות הן שונות, ואז גם לא תכננו לעשות לי ויזה. כאילו, זה שלושה חודשים בדנמרק, זה היה תכנון. להגיד שהייתה לי שם 3 חודשים מדהימים של מספרים, ממש לא. זאת אומרת, ההשתלבות שלי הייתה באמת איזשהו ניסיון רק להיכנס לתוך הקבוצה, הייתי קוראת לזה, ובכלל לראות, זה היה כאילו ממש איזשהו ניסיון ראשוני של להבין מה זה בכלל כדורגל אירופאי. וזהו, חזרתי לארץ ואמרתי, אני לא מוותרת על החלום, אני רוצה להמשיך. ומשם התחילה הרדיפה שלי אחרי ניסיון להגיע לקבוצות אירופאיות, שהיה מסע מאוד מאוד קשה ומאוד ארוך ומאוד לא פשוט, שבסופו חתמתי בדויסבורג, שאז היו בליגה השנייה הגרמנית של ליגה מצוינת, שאחרי עונה אחת גם עלינו לליגה הראשונה, ושם באמת אני חושבת שזה השנתיים הכי טובות מקצועית שלי.
רגע, השתמש בשירותיו של סוכן?
השתמשתי בשירותיו של סוכן, אבל סוכני נשים זה פשוט, זה נורא. זה כאילו, ובסופו של דבר הגעתי לדויסבורג עצמאית.
וואו.
זאת אומרת, אני עצרתי את הקשר, אני שלחתי את המיילים, הסוכנים לא עזרו. אין לי דרכון אירופאי, יש לי דרכון אמריקאי, אמא שלי אמריקאית, אבל האמריקאי לא עוזר באירופה. זאת אומרת, בכדורגל נשים עדיין מחפשים את השחקנית האירופאית שתעלה להם פחות כסף ולא יצטרכו לתפוס מקום של זרה. אז בעצם כל המרדף הזה שלי זה, אני בתור זרה, אני מגיעה לשם כישראלית, ישראל, כזרה, שתבינו כאילו מה זה הקושי הזה מלצאת לאירופה בכלל ולהגיע לשם. שאין לך דרכון הרי אירופאי. כן. והצלחתי וחתמתי שם לשנתיים, ובאמת מבחינתי זה היה הלימוד הכי גדול שלי בקריירה. המאמנת שלי הייתה אינקה גרינס, שהיא עכשיו מאמנת נבחרת שוויץ נשים.
וואלה.
אחת הנשים המטורפות ומשוגעות שפגשתי, הייתה צורחת עלינו את חייה בכל אימון. זה היה כאילו, זה היה טוב ורע, אבל היא הייתה מהגרמניות של פעם. זאת אומרת, המנטליות שם הייתה של גרמניה של פעם.
מזרח גרמניה.
מזרח גרמניה עד הסוף, לא היה שם קל, זאת אומרת, מבחינה גופנית השתלבתי ושיחקתי בהרכב, אבל מבחינת, תחשבו שכדורגל נשים זה לא כדורגל גברים. אני לא מביאה את המשפחה שלי ואת החבר או חברה שאם יש לי או אין לי. מה זאת אומרת? אני הולכת לגור בדירת שותפות, מקבלת כלום כסף.
עם שחקניות אחרות?
עם שחקניות אחרות, מקבלת כלום כסף בחודש, ולפעמים צריכה להתקשר לאבא שלי שיעשה לי השלמה בחשבון, כי וואלה, אני צריכה עכשיו עזרה כספית. כאילו זה, אין מה לעשות, זו המציאות. יכול להיות שעכשיו זה קצת שונה, שאני יצאתי, זו הייתה המציאות בתור שחקנית ישראלית, שרוצה כאילו לפתח קריירה בינלאומית.
מצאת שגם שם הם מסתכלות על העולם, על כדורגל הגברים, ומרגיש, זאת אומרת, מדברות על הפערים?
ברור. כמעט בכל מקום בעולם עדיין יש פערים.
Okay.
יש מקומות שעכשיו עשו הסכמים והם כבר לא צריכות להילחם. אבל אפילו נבחרת ארצות הברית הגדולה, שאני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל נבחרת ארצות הברית של אנשים, מביאה כבר משנות ה-90 ממלאה האצטדיונים במשחקי okay. נבחרת okay. שלהם. אולי אפילו לפני. וזו נבחרת שהיא מספר אחת כבר המון שנים, יכול להיות שעכשיו כבר יש עוד נבחרות, אבל הן עד היום צריכות להילחם בהתאחדות לשוויון. למרות שמבחינה הישגית, הן מביאות יותר הישגים.
זה מעגל כזה, אני חושב על זה עכשיו, של בנות לא נחשפות מספיק לספורט בילדות, בבית ספר לצורך העניין, ובגלל שהן לא נחשפות מספיק, אני מדבר על הארץ, לדעתי.
על הארץ, כי זה לא נוגע לאירופה בארצות.
נכון, זה ההבדל בין זה, ארצות הברית, נגיד. ובגלל שהן לא נחשפות מספיק לספורט, ולא מתנסות מספיק בספורט, גם לא מעניין אותם לצפות בספורט. ואם לא צופות בספורט, אז מי יצפה בספורט נשים, אם לא נשים, אוקיי? ואז אין רייטינג, ואם אין רייטינג, אין כסף, וזה מעגל. הבסיס הוא בשורשים, בילדות, כאילו, להתנסות. הרי מה גורם לכל כך הרבה אנשים לאהוב כדורגל? זה כי הם, כמעט כל אחד שיחק את זה פעם.
וכמעט לכל אחד היה את החלום הזה.
נכון, להבדיל מטניס שולחן, או לא יודע מה, סתם, זה דווקא גם יוצא להרבה.
או הוקי מתחת למים.
אבל זה תפיסה מאוד, זה פה התרבות שלנו, התפיסה הזאת שבנות לא צריכות להיות בספורט, ואתה, יהיה לך ילד.
זה טרגי, זה טרגי.
אתה ישר אוטומטית, אני מדברת על ההורים הממוצעים, ישלחו את הילד לספורט, לכדורגל, לכדורסל, ואת הילדה לחוג ריקוד.
לא, הילדה שלי בג'ודו.
תודה. אבל, יפה, אבל אני אומרת, האוטומט...
אני יודע שיש לזה המון 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 דברים חיובים, אז אני יודע מה יכולה להרוויח שם.
ברור, אבל האוטומט פה בארץ, שזה משהו שזה חייב להשתנות, זה להתחיל להפסיק עם המגדריות הזאת. וארצות הברית אגב, אבל הם פשוט מדהימים בזה, אתה רואה את הכדורגל בנות יותר פופולרי מכדורגל בנים, שזה מדהים, והלוואי עלינו.
תגידי, רציתי לחזור קצת למה עשית אחרי הפציעה, דיברנו על זה קצת לפני הפרק, אבל כזה עם המספרים שאמרתי, קצת על מה השתנה בך כאילו כשחקנית אחרי הצולבת הראשונה? אני לא יודע אם נספיק לגעת בשנייה, אבל זה גם מעניין.
אז לא, אז בואי נשלב את שתיהן, כי זה באמת זה חשוב. אחרי הצולבת הראשונה, הפוך, אני חושבת שהשתפרתי כחלוצה יותר, כשחקנית התקפה, דווקא הגולים והדברים הגיעו בעיקר אחרי הצולבת הראשונה. לעומת הצולבת השנייה הגיעה בגיל 28, אני חושבת, לפני 27-28, לפני 3 שנים, פחות או יותר. אגב, את כל הצולבות שלי קראתי רק בארץ, זאת אומרת, רק בקבוצות ישראליות.
אין, על
ישראל. כל התקופה שלי בחול, שזה היה גרמניה שנתיים, אוסטרליה, דנמרק, לא היו לי פציעות. זאת אומרת, פציעות מינוריות, אם זה שריר פה, שריר שם, אבל לא עכשיו פציעות של ניתוחים. והצולבת השנייה שהגיעה בגיל כל כך, זאת אומרת, כל כך שונה מהצולבת הראשונה, ומה לעשות, היו לזה את ההשפעות של זה. גם אחרי הניתוח הרגשתי, כבר הייתי בארבעה חודשים, הייתי בטוחה שהיא בכלל משוחררת. אמרתי לכולם, הצולבת שלי לא במקום, והנה, הגעתי לסיום שיקום.
אותה ברך?
לא, שמאל. זאת אומרת, הברך הראשונה הייתה ימין. מה?
איזנת את עצמך.
איזנתי, ושתי הברכיים שלי מאוזנות, פחות או יותר. וגם הגעתי לאותם בסיום השיקום, ואמרתי לו, אני חושבת שאני לא יודעת אם אתה זוכר, אבל אני לא מרגישה שהברך יציבה, זה כאילו, זה עבדתי ועבדתי מאוד מאוד קשה, אבל מהרגע הראשון הרגשתי שהגוף שלי לא מקבל את השיקום הזה כמו שבגיל 19. זאת אומרת, יש הבדל, אין מה לעשות, יש הבדל והגיל מדבר והגוף מדבר, ואני חושבת שרק השנה, רק השנה, תבינו, הצולבת השנייה הייתה לפני סביב שלוש שנים, רק השנה אני מרגישה שהגוף שלי, וזה יש חיבור, גוף ראש. גוף והמנטלי נמצאים במקום טוב.
רק עכשיו את אחרי, כאילו.
רק עכשיו אני אחרי.
חזרה התקשורת, חזרה...
זה לא אומר שאני לא אחשוב על לקרוא צולבת כל אימון וכל משחק. זה עובר לי בראש. ואני בטוחה שכל מי שקרא צולבת, זה עובר לו בראש כמעט כל...
יש דברים שאת נמנעת מלעשות בגלל זה?
אני... הייתה לי תקופה שנמנעתי מלקפוץ לכדורי גובה, כי ככה קראתי את הצולבת השנייה, קפצתי לכדור גובה.
בנחיתה או ביציאה?
בנחיתה הרגל קרסה פנימה. הברך קרסה פנימה. ואגב, בצולבת השנייה המשכתי לשחק 15 דקות באיזשהו שלב, השופט, אני חשבתי שבועטים לי בברך, וממש קיללתי, החברה הכי טובה שלי, מור אפרים, ממש קיללתי אותה, אמרתי לה, כללות לא נעימות, והשופט אומר לי, פלקון, אף אחד לא נגע בך. ואז הבנתי שיש פה משהו לא בסדר, וכנראה הברך שלי לא בסדר, ומה שקרה, היא קרסה, אחרי שהמשכת לשחק 15 דקות, היא קרסה איזה שלוש פעמים, וואו, שוב. וואו. וכאילו, ומרוב שהייתי כאילו חזקה בראש, אמרתי, אני לא פצועה. אני ממשיכה לשחק. ואז הבנתי, ופשוט הלכתי מחוץ למגרש החוצה, והבנתי את חומרת המצב.
כנראה עשתה ממש תת פריקות קטנות כאלה, דפיקה של איזה עצם בעצם.
כן, יש שחרור במפרק.
מעניין איזה גודל של בון ברוז היה לך אחר כך.
אני לא יודעת, אבל יכול להיות שזה השפיע, יכול להיות שזה החמיר את הדבר בפציעה השנייה.
קודם כל, על מה שאמרת, שהשיקום ירגיש אחרת, אין אף פציעה שהיא אותו דבר, זאת אומרת, זה ברור, ויש כל כך הרבה משתנים ומרכיבים, וזה רק אחד מהדברים שאמרת. אז זה לא רק מרכיב הגיל שעשה את ההבדל, יכול להיות גם שגם אם אותה פציעה הייתה קורית חצי שנה אחרי הפציעה הקודמת, היית מרגישה את אותם הבדלים, אולי.
נכון, יכול להיות.
אל תהי קשה עם עצמך על הגיל. הצעירה.
זה טוב, אני באמת, מההתחלה אני כנראה, אבל אני עובדת על זה, על הקטע של, אני חושבת שאגב, זה דבר נורא חשוב לספורטאיות וספורטאים, לחשיבה חיובית ולהוריד את הביקורת העצמית, וזה משהו שאני רואה עכשיו, אגב, עם ההתפתחות שלי כשחקנית, אני במקום הרבה יותר טוב, וזה חלק מהעניין הזה.
את רואה את עצמך ממשיכה בכדורגל?
דבר ראשון, אני השנה, אני חושבת שאני עושה עונה טובה, ובאמת, אני סך הכל, אני נהנית על המגרש. ושאני, כל עוד אני נהנית על המגרש, וכל עוד הגוף במקום טוב, זאת אומרת, אני בת 30, ואני מרגישה טוב כרגע.
את באסה?
אני באסה תל אביב.
סוכנית נשמה.
ממצב של, אבל תדעו, ממצב של אימונים בשבוע, אנחנו כבר מתאמנות כל יום, אז המצב פה השתפר. זה כבר שיפור, וכבר כן יש לנו...
צוות רפואי יש?
יש פיזיותרפיסט, אסף מגיע כל אימון, זה משהו שבחיים לא היה בעבר, ואם זה שיש לנו תזונאית, ויש צוות גדול, ומאמן כושר, זה כבר בזה יש שיפור אדיר, 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 אדיר. יש עוד הרבה לשאוף.
לאט ובטוח.
במרכיבים של, כאילו, בקבוצות בבונדסליגה, מבחינת מעטפת רפואית, היה הבדל גדול? או ש...
היה, בוא נגיד, למשל, משהו שהוא הבדל, אני חושבת שהוא... זה שכן היה לנו רופא של הקבוצה. שהיה מגיע כל יום רביעי, ולמה אני זוכרת את היום הזה, אני לא יודעת, אבל היה מגיע פעם בשבוע, ובאמת התמיכה הרפואית הייתה מאוד גדולה, זאת אומרת, אבל גם תחשבו שהאינטנסיביות שם היא מטורפת. זאת אומרת, אני חושבת שאח שלי הגיע לראות משחק ראשון, ושהוא, זאת אומרת, הוא היה רואה פה מדי פעם את המשחקים שלי בארץ, ופתאום הוא הגיע לגרמניה, הוא היה בשוק. הוא אמר לי, אני פשוט, אני לא, אני רואה את הקצב שאתם...
זה לא אותו כדורגל.
זה לא אותו כדורגל. המהירויות והכל הוא פשוט מטורף. אז כן, אז בהחלט שיש שינוי גדול מהארץ לגרמניה. אבל מבחינה רפואית, מבחינת, אם אתה הולך לאנשי מקצוע, אני חושבת שאנשי מקצוע פה בארץ הם מצוינים. זאת אומרת, ואפילו יותר טובים מהגרמנים, הייתי אומרת, כן, אני נותן לכם פה, מרימה לכם. אבל באוסטרליה, אגב, באוסטרליה, הרמה שם,
לא, שם זה טירוף.
היא מאוד גבוהה, ואגב, אם מדברים על רוטינות, לפני משחק, לפני אימונים, באוסטרליה, למשל, היה לנו רוטינת חימום עם גומיות, 15 דקות, 10 דקות לפני כל אימון, כל משחק, עם הפיזיותרפיסטית, זה משהו שקבוע היינו עושות, והיה שם הרבה מאוד חשיבה למניעת צולבות, כי האחוז קריאת צולבות בנשים הוא מאוד גבוה.
אופה, כלווי רציתי שתגידי לי את המספר, כי אני לא זוכר אותו עכשיו. אני רציתי לפתוח את העניין הזה, כי באמת זה נכון, זאת אומרת, זה ידוע שנשים קוראות יותר באחוזים מגברים. אני לצערי לא זוכר כרגע בכמה אחוזים יותר, ויש על זה הרבה דיונים, היו הרבה דיונים על למה. אני זוכר ש... תקופה שידעתי על זה יותר, אז עוד היה קצת ויכוחים על העניין הזה. יכול להיות שהיום כבר אין ויכוחים.
אז בוא תשאל את לי למה.
לא, אז היה את העניין של רוחב אגן ביחס למפתח בין ברכיים, בין רגליים. משהו בפיזיקה של הדבר הזה עושה אתכן יותר מועדות. יש כמובן עניין של טונוס שרירי, מסת שריר ביחס לדברים, אחוזי שומן נגיד, שזה ידוע גם כן שיש הבדלים בין גברים לנשים. מה עוד היה שם?
אני אגיד לך, אחד הדברים שגורמים לנו לא לדעת את זה ב-100%, כי גם הרפואה המגדרית כרגע היא ממש לקויה וחסר, וזה משהו שחייבים לפתח אותו מבחינה רפואית, ואם מדברים על רפואה מגדרית כדי לדעת, כי הכל זה על גברים.
כן, למרות שלא, לא, לא, אני יכול להגיד לך שכנסים, אני לא זוכר, כאילו, בעשרות כנסים האחרונים שאני רואה את הסילבוסים שלהם, ואיך זה נקרא, אז תמיד יש גם חלקים על רפואת נשים ועל זה.
כן, אבל זה, אני...
לא יודע.
אולי, אבל צריך יותר.
בטח.
אני, מהנקודת מבט האישית שלי, יש פה משהו שמאוד מאוד משפיע, וזה גם משהו שמתחילים ומתחילים לחקור אותו ויותר, זה עניין של המחזור החודשי.
כן.
אני את שתי הצולבות שלי קראתי בשבוע שלפני המחזור החודשי.
שלפני?
שלפני, השבוע שלפני עד היום, השבוע שלפני, אני כבר מודעת לעצמי. אני יודעת שבשבוע שלפני... הגוף שלי במצב הכי חלש שלו. וזה לא אומר שאני לא אעלה לשחק ואני לא אעלה להתאמן, אבל מה שכן, זה משהו שקבוצות ומועדונים חייבים להיות מודעים לזה, של עומסים, של חילוק עומסים, של חילוק עומסים לנשים, ולנשים בספורט, כי יש לזה השפעה. לי לפחות הייתה מאוד קריטית בשתי הצולבות.
עם קשר, קודם כל מה שמעניין פה, יש דיבור על זה ש... נשים נהיות מתואמות כשהן ביחד מבחינת מחזור.
זה נכון.
זה נכון בקבוצות?
זה נכון, אבל זה לא, זה לא מדעי, זה כאילו...
זה הופך את זה לקל. זה הופך את זה יותר קל למועדון, כי אז ההורדה היא לכולם באותו זמן. תאר לך שכל אחת מקבל ביום אחר.
פגרת מחזור.
כן,
אז... לא פגרת מחזור, אבל טייפרינג, זה נקרא...
זה לא מדעי, זה קורה, אבל זה לא כל הקבוצה, אבל זה כן משהו שהיו בעבר מאמנים שקצת שמו דגש על זה, אבל לא מספיק.
זה מעניין. אגב, אבל יש ספורטאיות, התעמלות אומנותית וכל אלה שבכלל לא מקבלות מחזור.
אני בגרמניה לא קיבלתי מחזור. אז זה התקופה הייתי במקום הכי אינטנסיבי של הספורט, אז לא קיבלתי מחזור, ואז מאוד שמחתי על זה. ואני חושבת ש...
מונע פציעות
מספר אחת. זה מונע פציעות, מנע לי פציעות, מנע לי הרבה שינויים הורמונליים, אבל זה לא בריא, זה לא בריא, אני חייבת לציין, וכאילו, וכן זה דאיג אותי באיזשהו מידה. זה לא אומר, כאילו, עכשיו הכל בסדר, אבל באמת במקום הכי אינטנסיבי, ואני חושבת שזה שילוב של פיזי-מנטלי, זה אומר, הייתי בלחץ נורא נורא גדול, וכל שבוע משחק ומשחקים אינטנסיביים, והאימונים, כל אימון זה לצאת מאימון גמורה. זאת אומרת, באמת, ואני חושבת שיש לזה השפעות על הגוף.
בטוח.
אז ראיתי את זה בעין טובה.
אגב, אם אנחנו מדברים על ענייני מגדר, בכלל רציתי להתחיל את הפודקאסט ולשאול אותך כמה את רוצה להתעסק בעניין הזה, או לדבר על כדורגל נטו, אבל אם אנחנו, אני לא שואל אותך את זה, כי אנחנו כבר פה, אבל אם אנחנו מדברים על ענייני מגדר, יש שחקניות ברמות הגבוהות שילדו וחזרו?
זו שאלה שקיוויתי שתשאלו אותי. כי זה משהו שאני כן מתחילה לחשוב עליו. אחד הדברים שאני מתחילה לראות קדימה זה, אני רוצה, דבר ראשון, אני רוצה להיות הריונית בכושר. דבר שני, אני רוצה להיות, כאילו, אני רוצה כן להביא משפחה, ואחד הדברים שאני רוצה זה שאחד החלומות הבאים שלי זה שכן הילדים שלי יזכו לראות אותי משחקת. שזה קצת נאיבי, כי...
את על הגבול.
כי אני על הגבול, ו...
על הגבול של הקריירה. לא, של הפוריות.
לא, עכשיו...
של הקריירה, אבל אגב, מבחינה מגדרית, אני לא יודעת אם יש הרבה סיפורים לאחרונה, אם זה אליסון פיליקס, שאחת המותרות באתלטיקה, שנכנסה להיריון ונייקי רצו לקצץ לה את המשכורת ב-70%, יצאה באיזשהו הצהרות מאוד גדולות נגדם, ומאז באמת יש איזה שינויים מאוד גדולים, אז עכשיו יש הרבה יותר מודעות לזה. אלכס מורגן, שאחת השחקניות הכי טובות בעולם, החלוצות הכי טובות בעולם, עכשיו הולכת לשחק. עוד מעט, אגב, יש את המונדיאל של אנשים בניו זילנד, אוסטרליה. אחת השחקניות, תשימו לב, זה אלכס מורגן. ילדה את הילדה שלה לפני שנתיים, שלוש.
עם השיער בלונדיני, עם חומצן?
לא, 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 היא, אנחנו נעשה, נדביק תמונה אולי אחר כך של אלכס מורגן, באמת שחקנית מטורפת. ואיתה יש עוד הרבה שחקניות במונדיאל, שיש להם ילד או שניים לפחות. וחזרו לשחק.
חזרו לאותה רמה?
וחזרו לאותה רמה, ואני חושבת שהרבה מהן מדברות על זה שמבחינה מנטלית, שום דבר לא יכול עליהן. זאת אומרת, הם עברו לידה, יש להם...
זה הפציעה הכי קשה שאישה יכולה לעבור,
כי ביכול. זה, אני לא יודעת אם מסוגל זה כעוד פעם, נכון, הזמן בחוץ הוא כמו פציעה, אבל מבחינה מה ש, כאילו, זאת אומרת, הקטע של אני בוחרת להיות פה על המגרש, הבחירה הזאת, שהיא גם מגיעה אחרי פציעה, סוג של. כן. כאילו, הבחירה הזאת של להבין של זה מה שאני רוצה לעשות, ולמרות שעם כל הקשיים ועם כל מה שצריך לעבור, ועדיין אני פה, זה דווקא נותן איזשהו יתרון.
לא, זה מדהים, אני גם...
אז הקטע, אני, אצל גברים, היה, אני אפילו לא בטוח שזה מדעי, אני זוכר ש... אני לא יודע אם היא תרצה שאני אזכיר את שמה בהקשר הזה, לא משנה, אני זוכר שהיה דיבור על זה ששחקנים גברים, אחרי שנולד להם ילד, בטח אם נולדת להם בת, הם
שינוי הורמונלי.
כנראה חווים איזשהו שינוי הורמונלי עם עלייה בכמויות האסטרוגן, וזה פוגע להם בקריירה בשנה הראשונה. הם נהיים קצת יותר איזה. עכשיו, מעניין מה השינוי ההורמונלי עושה לנשים בקטע הזה. זאת אומרת, האם יש עלייה באסטרוגן, האם דווקא יש... מעניין מה...
זה מעניין, בואו נשים את זה על השולחן, נשים הרבה יותר חזקות, מנטלית, אולי פיזית לא, אבל מנטלית אנחנו, זה באמת משהו שאני רואה אותו, באמת, כאילו, זה לעבור דבר כזה, לעבור את הלידה, ואז, כמו שאמרתי, לבחור ולהיות במגרש, אני חושבת שמי יכול עליהן, וזה משהו שאני... אני ממש, זה עוד דבר שאני חשוב לי שהמודעות תעלה, שזה אפשר, אפשר להקים משפחה ואפשר להמשיך את הספורט אחר כך, ואנחנו רואים את זה קורה.
אגב, סילבי, יש לה ילדים, אם אני לא טועה?
לא.
לא?
אני לא יודע.
לא. אבל אם מדברים על שחקניות ישראליות, אז אירי סנדמן שעכשיו מפרשנת, היא חזרה לשחק אחרי הלידה שלה, בארץ אין לנו הרבה שחקניות.
בארץ בכדורסל אני יודע שיש כמה.
אני אגיד לך למה בכדורגל לא, כי הן הולכות והן מקימות משפחה, והן אומרות למה שאני אחזור. כאילו, זה איזשהו מין כזה, אין לי סיבה לחזור. אז אתה בקושי רואה באמת שחקניות שחוזרות, פה בארץ בכדורגל. לעומת הכדורסל, שאתה רואה יותר, כי באמת יש להם סיבה טובה לחזור, כי ענף הרבה יותר מפותח, הן מקבלות הרבה יותר כסף, וזה אפשרי. אז גם בכדורגל, אני מקווה שנהפוך את זה למשהו שהוא אפשרי ושהוא מקובל.
אמן.
אמן, מדהים. רגע, אני עוד שאלת שאלה על המספרים שלך.
על המספרים? לא, האמת, תראי, עשיתי איזה עבודת מחקר קטנה, שבין 2008-2018 יש לך 65 הופעות עם 44 שערים, ומאותה שנה, מ-2013, יש לך הרבה הופעות, 32 הופעות, 27 הופעות, 13, 15, והשערים באמת ירדו קצת, באזור הממוצע של 4 שערים לעונה.
אז באמת שעכשיו שאני חושבת על זה עוד, החלק מהעניין זה גם ששחקתי בליגות הרבה יותר טובות.
כן.
וכבר אז אני חושבת בליגות האלה, אם בארץ הייתי נחשבת מהירה, הגעתי לליגות האלה, ואני שחקנית שהמהירות שלה היא סבירה.
לא שאני תפקיד אבל.
פחות או יותר הייתי עם אותם תפקידים, לא שיניתי, אבל הרבה יותר הייתי מבשלת, וגם היום אני אמנם מתופקדת כחלוצה, אבל הדבר שאני עושה הכי הרבה זה לבשל. אני כן יוצא לי להפקיע פה ושם, אבל היתרון שלי עכשיו זה לא המהירות, וזה לא פחות החדות, כמו שאומרים. אולי זה, אתה יודע, זה גם עניין של תקופות. אני כן מאמינה שבארץ... בארץ, בארץ פה אני כן יכולה לחזור למספרים יותר טובים, אבל זה בהחלט יש השפעה גדולה גם לצולבת שעברתי, וכמו שאמרתי, שרק השנה אני מרגישה איזשהו חזרה כלשהי למי שהייתי, ואומנם אם אני חושבת קצת פחות מהירות, זה לא אומר שאני לא חושבת שאני איטית עכשיו בארץ, אבל אני עדיין לא כמו אז, אני חושבת שהתגובות שלי היו, היציאה מהמקום והתגובות היו יותר טובות, אין מה לעשות. יש לזה, לצולבת השנייה, יש השפעה.
בטוח.
כן, כן.
אז את חצי עונה לי כבר לשאלות, רציתי לשאול אותך, כאילו, מה היית אומרת עם המאפיינים או היתרונות שלך, גם כגדורגלנית ובכלל אולי כספורטאית?
אני חושבת שעוד פעם, אחד הדברים שתמיד ליוו אותי זה אהבה גדולה שלי לכדורגל. זה מבחינתי, אני חושבת, דחף אותי תמיד, דחף אותי קדימה. אני מאוד תחרותית. בוא נגיד, תשאלת החברות של הקבוצה עכשיו, והן לא יודעות אם יותר אוהבות אותי, יותר שונאות אותי. כי אני יכולה להיות מזעזעת באימונים, וזה עוד השתפרתי. אני מאוד 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 תחרותית, כאילו, אם אני מפסידה, אני עכשיו השתפרתי בזה, אבל אני, זה פשוט גומר אותי. זה גומר אותי, והרצון הזה לא להפסיד, אני מודה. אני לא יודעת אם אני יותר רוצה לנצח, או פשוט לא להפסיד, הרצון הזה לא להפסיד. זה כאילו...
נראה לי שירדן ג'רבי אמרה לנו בדיוק את המשפט
נכון.
הזה.
זה דוחף.
אני יותר שונאת להפסיד מאוהבת לנצח.
אז אני פשוט שונאת את זה, ואני יכולה להרוג מישהי, אם אני רואה שהיא מנצחת אותי, זה כמו שהיה לי עם הריצות בפארק, בשיקום צולבת, הייתי רצה הרבה בפארק, וראיתי אותם שם... משוויץ ורץ במהירויות גבוהות.
הייתי עושה עליי, סתם אמרת.
לא משנה. והייתי רואה, אם מישהו עוקף אותי, אפילו אותם, זה היה גומר אותי. זה היה גומר אותי, ואני חושבת שזה נקודה מאוד מאוד, זאת אומרת, התחרותיות והרצון להיות הכי טובה, וכל הזמן הדבר הזה שדוחף אותי קדימה, זה משהו שהייתי, שמה את זה עד עכשיו, כי לא תראה אותי שום משחק, אני פשוט אעשה הכל כדי לנצח. וזה משהו שמלווה אותי מ-0 עד עכשיו.
תגידי, כשחקנית שגם הייתה בנבחרת, גם בקבוצה הכי גדולה בארץ, נכון? או אחת מהשתיים, גם במועדון בבונדסליגה וגם באוסטרליה, מה את אומרת, הטעויות העיקריות שכדורגלניות צעירות או בכלל עושות, כאילו בבחירות שלהם, בהתנהלות שלהם, לא יודע.
הייתי מתחילה במה הן לא עושות.
כן.
הן... שזה אשמתן ולא אשמתן. הן לא עובדות מספיק קשה, הן מפונקות. הן צריכות להבין שהסיטואציה היא כזאת, אתן גדלות במדינה שהיא לא מפותחת מבחינה ספורטיבית. היא עוד יותר לא מפותחת מבחינת כדורגל נשים. תיקחו את הקריירה בידיים שלכם. תיקחו ותעשו הכל, הכל כדי לשפר, להשתפר, ולא לתת כמו שאומרים, פשוט לקריירה לעשות את שלה. לא. כמו שאני הבנתי את זה בגיל 19, אתן יכולות להבין את זה גם בגיל 10. וגם בגיל 12 זה גם בסדר להבין את זה, ולעשות הכל כדי להגיד, אני רוצה להיות יותר טובה ממה שקורה פה. ולנסות לא, אתה יודע, לא ליפול לתוך הקורבנות של כאילו, זה המצב פה, ואיזה בסה, ולבכות על זה כל היום, כי אי אפשר לצאת מזה, זה לא נגמר. לקחת את הקריירה בידיים, ולהתחיל לעבוד קשה ולהפוך את עצמך למקצוענית.
בעצם לחשוב קצת כמו ספורטאי יחידני ולא ספורטאית
נכון,
קבוצתית.
נכון, ממש ככה.
אגב, דרור שמשון אמר את זה בהקשר אחר קצת, זה, על הקבוצה שהוא רואה אותם ככולם דרור או...
גם אצל דרור הייתי באיזשהו שלום. כן.
אז כאילו... אז בעצם לקחת עצמך כספורטאי יחידני שצריך לדאוג לכל הדברים מסביבו?
שמה שאתה מקבל זה אחלה, אבל זה לא מספיק. ולעשות הכל כדי שאת תהיי ב-100% שלך של הפוטנציאל.
כן. אגב, בהקשר הזה יש איזושהי בעייתיות, אני חשבתי על זה גם קודם כשהסברת את זה, של היה טוב אם היה גורם מתאם, גורם שהוא עושה את התאום בין כל, בין העומס שיש לך בקבוצה לבין זה וזה וזה וזה. זה, יש פה איזושהי סכנה מסוימת יש. בחוסר תאום.
נכון.
אבל אני בטוח שזה אפשרי גם.
זה אפשרי ו...
האמת שהשחקנית עצמה תהיה הגורם המתאם כמה שהיא יכולה.
הכי טוב זה לקחת איש מקצוע שיהיה הגורם המתאם, כמו פיזיותרפיסט, שיחלק את העומסים ויראה אם הכל בסדר, ומישהו שאת סומכת עליו שמאמין בך.
אני מסוגל לעשות את זה.
מאמן או מאמנת כושר, פיזיותרפיסטית, אני אנסה לדבר גם בלשון נקבה, כי יש הרבה נשות מקצוע טובות. ובאמת, אני חושבת שזה הדבר מבחינתי, אם אני מסתכלת אחורה, מה הייתי יכולה לעשות שונה, להתחיל לעבוד על החלום הזה שהיה לי כבר בגיל 12, ולא לחכות לגיל 19, ולהפסיק לפחד. להפסיק לפחד, באמת, תזרקו את הפחד, תטעו מיליון טעויות, זה מה שמבחינתי עכשיו אני רואה, ומתחילה רק עכשיו, אני מתחילה לבוא למשחקים בצורה... שהיא משוחררת, כי אני אומרת, אוקיי, אני אתאה, אני אחתי מול שרק, בסדר, אבל מה? אני אבוא משוחררת, אני אענה מהמשחק, אני אעבוד הכי קשה שלי, וזה מה שיש, וזה מעולה. וככה מבחינתי, כאילו עכשיו, גם כמובן, זה לא להוריד ביקורת עצמית, ולהסתכל ולבדוק איפה אפשר להשתפר, אבל שהביקורת לא תהפוך ל... הביקורת העצמית לא תהפוך למשהו לא טוב.
איזה חלומות נשארו לך?
שום דבר, מה, אני עוד רגע סיימתי את ה...
סוגרת הבסטה.
משפחה זה טוב.
לא, התכוונתי מקצועית בכדורגל.
אני חושבת שבכדורגל עצמו, אני לא הייתי מדיירת את זה חלומות, הייתי מדיירת את זה יותר כמטרות, אני באמת נותנת את עצמי מטרה, אני רוצה עדיין להיות הכי טובה שאני יכולה, אני רוצה לנצח כל משחק, אני רוצה כאילו, עוד פעם, זה ביום-יום, זה התחרות היום-יומית מבחינתי, היא כאילו המטרה, מבחינת החיים, אני לא יודעת בכלל אם אני אשאר בספורט אחרי הפרישה, אז מבחינת החיים, אני כבר מתחילה לחשוב קדימה, אני אומרת, אני בכלל אולי צריך לאמנות. לך תדע.
לקרמיקה?
במפעל בקיבוץ, לא, יש את הסבונים, נכון?
יש מפעל בקיבוץ, תמה בדיוק העבירו לי בקליטה מצגת על זה, אז לא, זה לא סבונים.
לא, אין שם חומרי, לא, זה דפנה עם החומרי...
דפנה זה משהו אחר, אנחנו קיבוץ משמר העמק בו, תדייק, מה זה? אבל לא, לא, לא.
פלסטיק, משהו עם פלסטיק.
יפה. פלסטיק, תמה, מוצרי פלסטיק, עובדים עם חקלאות, אבל זה לא קשור
לפיזיותרפיה. התוכנית בחסות תמה.
אופה.
הם יכולים, ואנחנו אפשר לדבר איתם.
דרך אגב, אם אתם שומעים את זה ורוצים להיות ספונסרים של הפודקאסט, אתם מוזמנים בכלל. תמה. חשבתי על זה היום להגיד את זה. שאלות הבזק שלך?
אמונות פעלות?
רגל ימין.
לעלות למגרש.
כן, זה תקופות. יש תקופות שאני אעלה ואני אמרות בזה. אז בוא נגיד את זה ככה. אני קיבוצניקית, אין לי אמונות, אני מאמינה אך ורק.
כופרת.
אך ורק בעצמי, לפעמים זה משתלט עליי, ואני אומרת, רגע, עדיף לי להיכנס ברגל ימין ולמנוע פציעה. חוץ מזה, אני תמיד אומרת שחשוב לי שנץ שלפני משחק, סוג של אמונת פלא.
אחלה אמונת פלא.
רוטינה, יש פה הרוב
הספוטות. זה רוטינות, אבל אני אחת שכל הזמן זה משתנה אצלה. זה משתנה אצלה, ואני חושבת שזה כן, זה טבעי.
מצוין.
כאילו, אי אפשר להשאיר דברים שאתה לוקח, אפשר, מגיל 8. אני חושבת שזה טוב לשנות דברים.
כן.
אז אין לי אמונה חוץ מבעצמי, אני חושבת, נסגור את האמונות פלות.
מגניב.
פצעת פעם אישי?
אוף.
פציעה...
לא, לא. לשמחתי לא, אני נותנת את הקרדיט לזה שאני לא טובה בהגנה.
לא עושה הגנה.
אני עושה המון הגנה, אני מגיעה לפחות ל-10 במשחק, 10 קילומטר במשחק. זאת אומרת, בתור חלוצה, שזה די הרבה. לכדורגל נשים זה המון.
וואו, זה נשמע...
אנחנו, אגב, מודדים...
גם לדברים זה לא רע בכלל.
מודדים לנו, יש לנו באסה, יש לנו מישהו שמודד לנו כל משחק, אז יש לנו אפילו נתונים שאנחנו יכולות להסתכל עליהם, ופחות, כן, אבל יש מדידה, זאת אומרת, אני עושה הרבה הגנה, פחות מגע, פחות מגע. בהגנה.
פחות מצליחה. מסמנת.
כרטיס אדום ישיר יש לך?
וואו, יש. כרטיסים אדומים.
על דיבור, בטוח על דיבור.
על דיבורים, אני טובה בזה, אני רק השנה קיבלתי.
אדום ישיר על דיבור?
לא, לא, על אדום ישיר לא.
מה צריך להגיד לשופט בשביל זה?
לא היה לי אדום ישיר, אבל כבר המשחק השני או השלישי של העונה מול חדרה, אני חייבת לטובתי להגיד שהיה כמעט 40 מעלות, וזה חימם לי את המוח. זה לא תרם, אני אמרתי לשופט משפט על תחילת המשחק, שמאותו רגע לא היה לי סיכוי להישאר במשחק, אני אמרתי לו, אצל הגברים בחיים לא היית שורק את השריקה הזאת. להתראות, ביי, זהו. שני צהובים, יצאתי דקה 86, אבל ניצחנו, חברים.
כן. מה הפציעה הכי קשה שיצא לך לראות בעיניים?
וואו. לא יודעת, לא עולה לי עכשיו, אבל אולי ששתי שחקניות שלי נתקעו אף באף, דם, עניינים, שבר, כאילו ראש, ראש, פציעות ראש זה, זה קשה. כן. פציעות ראש זה קשה.
אבל היה לך זעזועי מוח מצחיקים? סתם, אין שום דבר מצחיק בזה.
לי,
שחוזרים על אותו משפט עוד פעם ועוד פעם.
היה לי, לא היה לי, לא היה לי קשים. אני כן, יש לי חברה טובה שמנגיחה בכדור, קיבלה זעזוע מוח ופרשה. זאת אומרת ש... כן, כן. אז לא, לא טוב. אל תנגחו.
כנראה יש שם איזה מרווח בין המוח לבין הגולגולת. זה עשה...
מיור קל. טוב, ליב פלקון, תקשיבי טוב.
וואו, אני...
היה מה זה כיף.
אני מרגישה שאפשר לדבר פה עוד שעתיים, אבל זה לא... אבל זה נראה לי...
בכלל, על כל הנושא המגדר, גם שיש המון מה להתעמק שם ו... ללמוד עליו וללמד.
יש על מה לדבר.
יש, יש, אבל אני בטוחה שיבואו עוד נשים בהמשך הפודקאסטים וידברו וישלימו אותי ושיהיה מעולה, אז היה לי תענוג, באמת.
אז תודה רבה לליב פלקון, ומי שרוצה לתמוך במאבק.
שלא ייצר אותי קשר.
אז אנחנו רוצים שתעשו לנו דירוג בספוטיפיי וכל הקשקושים האלה.
כן, יש דירוגים, יש דירוגים, אנשים מדרגים.
אתה רואה? שמת לב?
ראיתי, יש שם איזה... אזור ה-50 שכבר דירגו, משהו כזה.
אני רוצה להגיד משהו אחד למישהו שדירג אותנו רק כוכב אחד. הנה, אני רוצה... לא יודע מי אתה, לא יודע מי אתה, אבל כולם מדרגים אותנו 5, 4.
אתה צריך לדעת לקבל ביקורת.
לא, אבל אנחנו בסך הכל פודקאסט, סבבה, אני לא עכשיו אף על עצמי, אבל סבבה. אבל אחד, אחי.
אתה צריך לדעת לקבל
ביקורת. אבל אחד? על מה אחד?
שיסביר.
אז הנה אני קורא לך, מי שדירג אותנו כוכב אחד בספוטיפיי, קום ותגיד מי אתה.
יכול להיות שאתה מכיר את זה שאתה רוצה לדרג 5 ואתה בטעות לוחץ על
זה
וזה.
זה מה שקרה, זה מה שקרה.
אז בוא תגיד שזה מה שקרה.
כן, היה לנו מאוד כיף, אנחנו מקווים שגם אתם נהנתם, ואנחנו מקווים שתחזרו אלינו, ואנחנו מקווים שתפיצו, ליה, את צריכה להפיץ את הפרק הזה.
ברור, בכל הרשתות.
איך אומרים במקצוענים, תני בטראפיק.
יפה, נימי, וואו.
וואו, לא שמעתי עליו אפילו.
כן, אוי, אוי.
אז תודה רבה, ונתראה בפרק הבא.